סדר רביעי, בית מדרש אקטואלי עם אבי ממרן. שלום ולילה טוב, מאזיננו העיקרים, סדר רביעי, מדי יום רביעי. הערב אנחנו מתחילים בשעה 11, וכבר בפתח הדברים נתבקשנו על ידי ההנהלה כאן בכל חי להקדים את התוכנית שלנו. אז בעזרת השם, החל משבוע הבא אנחנו מתחילים בשעה 10 ולא בשעה 11. 10 עד 12 משבוע הבא. יש טענות של גזל שינה ומאזינים שנשארים קצת יותר מאוחר, ואנחנו עוסקים פה בעניינים משמעותיים, בדיונים סוערים, ואנחנו רוצים לתת לכולם גם את האפשרות לישון יחסית מוקדם. אז אנחנו מתחילים בשעה 10 בשבוע הבא, 10 בערב, כרגיל ביום רביעי. בצוות שלנו יוסף בן חיים הטכנאי, נתי שולמן בהפקה. ולמי שלא מכיר את תוכניתנו סדר רביעי, אז אנחנו הולכים ללמוד כאן הלילה סוגיה מעניינת. כמו בכל שבוע אנחנו לוקחים סוגיה ומלבנים אותה. הסוגיות הן גם קשורות לעיד, לתקופה, לפרשת שבוע, וגם כמובן שאלות מאוד אקטואליות שנוגעות לכל אחד וכל אחד קשור אליהם. תודה לפנחס בינדר שנמצא איתנו כאן, הטכנאי. תודה גם לדוד טוויטו, מנהל הטכני. פנחס בינדר, תודה. ואני כבר אפתח פה את קווי הטלפון אחרי שנציג את השאלות שעליהם אנחנו רוצים לענות הערב. והערב הזה נעסוק ביחד עם החברות הרב חיים זעפרני, שיגיע לכאן בהמשך, בסוגיה המורכבת, המעניינת והסבוכה שנקראת גניבת דעת. גניבת דעת, מהו המושג הזה? מה זה הביטוי הזה? מה גונבים? מה אני גונב? איך אני גונב דעת? מתי זה מותר? מתי זה אסור? מהו בדיוק, מהי ההגדרה גם של גניבת דעת? האם כל הפוסקים מסכימים על ההגדרה הזו? וכדי להבין קצת יותר, אז אנחנו פותחים תמיד בשורה של שאלות שעליהם אנחנו אחרי זה נתבסס במהלך הלימוד שלנו. נפתח את קווי הטלפון כאן וניתן למאזינים את האפשרות גם לעלות לשידור, לומר את דעתם, אולי לענות תשובות, אולי לומר מה הם חושבים, אולי להביא מקורות, רעיונות, ואחר כך אנחנו כאן נפתח בשיח, בניסיון ללמוד ביחד את הסוגיה הזו, ונשתדל דרך הלימוד הזה לענות גם על כל השאלות שאתם תציגו כאן בשידור. אז אנחנו פותחים קודם כל בסדרת השאלות שקשורות כאמור לגניבת דעת. קודם כל, עוד מעט גם נסביר איך זה קשור לימינו ממש, לפרשה הזו, אבל הנה השאלות. שאלה ראשונה מאוד מאוד מוכרת וידועה, ואני שואל אותה דווקא כשאלה ראשונה, כי אולי יש עוד עדיין ככה צעירים או ילדים, או שעדיין עוד רגע לפני שהולכים לישון, האם מותר להעתיק במבחן? יושבים שני תלמידים, אחד יודע היטב את החומר, השני פחות. המלמד, המורה, המורה, כל אחד במסגרת הלימודים שלו קצת עייף באותו יום, לא בדיוק בודק מה קורה. תלמיד אחד יושב ליד חבר שיודע היטב את כל החומר ופשוט מעתיק ממנו את התשובות במבחן ומקבל ציון גבוה מאוד, והשאלה האם הוא עבר על איזה איסור. האם הוא גנב את דעתו של המלמד? האם הוא גנב את דעתו של התלמיד שיושב לידו, שהרי הוא גונב במרכאות ממנו את התשובות? האם יש פה בכלל איזשהו איסור בעניין הזה? מה אתם אומרים? משה ויעקב הם שני חברים בישיבה. יעקב נמצא כבר בשיא תקופת השידוכים, ומשה אומר לו, אל תסתובב אחורה, הרגע נכנס לכאן איזה אברך שם בסוף, זה אבא של מישהי שהציעו לך אתמול, הוא בא לראות, אל תסתובב, אני אומר לך עכשיו, הוא יושב פה בסוף. יעקב שומע את זה, אומר למשה תודה רבה על המידע. בדיוק התחילו תפילת ערבית בישיבה, ויעקב מחליט שאת ה-18 הזה הוא הולך לסיים אחרי 20 דקות. מתנדנד ומנופף בידיו, מכוון בכל מילה, והאברך ההוא שנכנס לא, הרי לא יודע שהוא יודע שהוא הגיע. אומר, זה הבחור? איזה 18, וואה. מותר או אסור? מה אתם אומרים? עוד שאלה מעניינת, יש סופרים כאלה, מקולות, כל מיני סופרים שנכנסים לקנות בהם ורואים את השילוט הגדול הזה, מבצע 5 ב-10, 2 ב-100, כל מיני מבצעים. ובסדר, יוסף נכנס לחנות ורואה על פחיות כאלה, פחית מבצע חסר תקדים לשבוע זה בלבד, 2 פחיות ב-10 שקלים. טוב, הוא ממהר וקונה את 2 הפחיות. הוא מגיע לקופה, מעביר את הפחית הראשונה, אופ, 5 שקלים היא עולה. רגע, היה כתוב 2 ב-10 וכל אחד עולה גם 5, אז מה המבצע? הוא רץ לבעל החנות, אומר לו, מה המבצע? הוא אומר לו, כן, הוא מה, אני רוצה שיקנו את הפחיות, אז כתבתי מבצע, אתה לא רוצה, אתה לא חייב, לא כתבתי לך שמחיר פחית בודדת עולה יותר. כתבתי לך, 2 ב-10, זה לא שיקרתי. מה לא שיקרת? לא הייתי קונה 2, הייתי קונה 1. התחילו להתווכח. האם יש כאן גניבת דעת? ומה הדין, האם פחית בדרך כלל עולה 7 שקלים בכל החנויות, או 6 שקלים? זה דעה רווחת, כולם יודעים שפחית כזו לא עולה פחות משישה שקלים. והוא רואה 2 ב-10, כי בחנות הספציפי הזו כל אחד עולה 5 שקלים, זה נכון, זאת חנות זולה, אבל סתם הוא גם הוסיף מבצע 2 ב-10. האם יש הבדל כשהמחיר ידוע שהוא יותר יקר, או שלא ידוע שהמחיר יותר יקר? ושאלה גם כן מאוד מאוד אקטואלית ומוכרת, והרבה אנשים נתקלו בה. כן, יש איזה, ברוך השם, זוג צעיר, הערב נולד להם בן, במזל טוב, האבא הטרי המאושר, מסיימים את כל הליך הלידה ואומרים לו, תקשיב, יש לך פה 5 שעה המתנה עד שתתאושש. ובסדר, מה הוא עושה בחצי שעה הזו? הולך לבית הכנסת בבית חולים, נפתח משהו, נפתח איזה ספר. פוגש שם את חבר שלו, אומר לו, מה אתה עושה כאן? אומר לו, מה, אתה לא יודע? הרב זה וזה מאושפז כאן למעלה. מה, כן? אני חייב לבקר אותו. עולה למעלה הבחור, נכנס לחדר, מבקר את הרב או את החייל או את הפצוע, לא, מבקר את ידידו. הוא מתרגש, מה, הגעת עד אליי לבקר אותי? אתה גר בכלל בבית שמש, הגעת עד ירושלים, עזבת את העבודה בכל השעה, סי של הפקקים עכשיו. אופה, האם האברך הזה צריך להגיד לו, לא, 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 לא באתי במיוחד, אשתי כאן בחדר לידה, אני במקרה נמצא כאן, שמעתי במקרה שאתה מאושפז, או שאומר, מה אכפת לי אם הוא חושב שבאתי במיוחד? אני לא אמרתי כלום, אני לא פתחתי את הפה. שיחשוב מה שהוא רוצה. גניבת דעת או לא גניבת דעת? ועוד שאלה מעניינת. יש תשבץ. תשבץ, חידון. חידה מאוד 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 קשה לפיצוח. תשבץ מאוד מאוד קשה. כל החבר'ה יושבים עליו כבר שבוע, מנסים לפצח, לא מצליחים. יש פה כמה מילים שאף אחד לא מצליח. לא הולך. אחד מהחברים פתאום הזדמן לידו העלון של השבוע הבא עם התוצאות של התשבץ. הוא ממהר בשקט, הולך ממלא את כל התשבץ. חבריו באים אחרי כמה זמן ורואים את התשבץ ממולא, שלם. מה זה? מי זה? מה, הבחור הזה? זה חבר שלנו, דוד? איזה גאון. פי... עלה על זה בסוף, כן, אמרתי לכם, הוא גאון, הוא מוכשר, הוא יודע הכל. מותר או אסור? הוא לא אמר להם שהוא העתיק את זה. הם חושבים עכשיו שהוא החכם באדם, מה אכפת לו שיחשבו, בעיה שלהם. האם זה מותר? האם יש פה גניבה דעת או לא? וגם שאלה נוספת, למשל מיכאל יודע שבבר מצווה של הבן שלו, חבר שלו הכי טוב, דוד, הוא יהיה בדיוק הערב בקפריסין, לא יוכל להשתתף בשמחה. אבל מיכאל חשוב לו הידידות עם דוד, עם חברים טובים, החברות ביניהם. הוא החליט לעשות עצמו כאילו הוא לא יודע שהוא הלילה בקפריסין. לא מדובר בחברות שיום יום בקשר, זוג חברים שהם לא כל כך בקשר יום יומי, ושולח לו הזמנה והוא כותב לו אשמח מאוד לראותך בשמחתי, אבל בתוך תוכו הוא יודע הרי שהוא יהיה בחול, והוא יודע שהוא לא יכול לבוא. מותר להזמין אותו או לא? ועוד שאלה מעניינת, האם יצרן שמראה תמונה על מוצר שאינה תואמת לו בדיוק, תמיד כתוב התמונות להמחשה בלבד, לא כתב להמחשה בלבד, האם הוא עובר באיסור? ומה העניין ומה הנושא בגניבת דעת של ילדים? האם לילד יש דעת? ואם אין לו דעת אז מותר לגנוב את דעתו? ואני אתן דוגמה מוחשית לכך. עושים הגרלה בכיתה, כל ילד שם פתק, והמלמד מוציא את הפתק ואומר, זוכה יעקב כהן, הנה המתנה הגדולה. אבל המלמד רוצה לעודד איזה ילד מיוחד שהוא קצת ככה צריך עידוד, הוא החליט שהוא יזכה, אז הוא בשקט בשקט מכניס פתק עם השם שלו, ובדיוק כאילו הוציא את הפתק שלו, והוא הזוכה והוא מאושר והוא התחיל ללמוד כמו שצריך. האם המלמד עשה פה איסור? כי זה לא באמת הגרלה. או שזה ילדים, מה? או שגם, סליחה, נבטחתי שמישהו יזכה או לא יזכה. אני עשיתי את הגרלה, אני הבאתי את הפרס, הפרס בבעלותי, אני החלטתי לתת אותו לבחור, על הילד הזה, רק רציתי שהוא יקבל את זה בדרך הזאת. האם זה מותר או אסור? וכהנה וכהנה, אפשר לעלות פה עוד ועוד שורה ארוכה של שאלות, אבל הקטנו שאלות מתחומים שונים, פרקטיים לחיים, כולנו נתקלים בהם. ומי שיש לו מה לומר על השאלות האלה, המספר הוא 03-593-93. 03-593-93, ניתן לחייג אלינו, לומר את דעתכם, להביא מקורות, להביא ראיות, לחשוב חשיבה אחרת, אולי שאלות דומות שלא שאלנו כאן, אבל הן מאוד מאוד משמעותיות, כן? לא סתם עוד ציורים שונים. אז גם כן נשמח לשמוע מכם, ואפשר כמובן לכתוב הודעה גם לוואטסאפ שמספרו 055-333-93-93. ועוד מעט ניתן פה גם את המייל של התוכנית, ואז תוכלו לכתוב ישירות גם למייל. בקיצור, הקווים פתוחים, עוד איזה 10 דקות אנחנו גם נתחיל להעלות את מאזיננו כאן לשידור ולשמוע מה שיש להם לומר בעניין הזה של גניבת דעת, מה מותר ומה אסור. וכרגיל אנחנו גם פותחים עד שעולים המאזינים כמה דקות של עניינה דיומה. ואת זה נעשה מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו איתכם סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
אז עוד מעט יתחילו מאזיננו כאן לעלות לשידור, ועד אז אנחנו פותחים בעניינה דיומה. יש לנו כמה דקות שבהם אנחנו הערב רוצים לעסוק גם כן בנושא שאנחנו כולנו נמצאים בו כבר כמה חודשים, אבל באמת ששלשום האירוע הקשה הזה, 21 חללים בשנייה, ברגע, חיים שלמים שמתרסקים, אלמנות, יתומים, לא נתפס. ואנשים שואלים את עצמם עד מתי, שואלים את הקדוש ברוך הוא, בורא עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? מה אתה רוצה? מה עשינו? זהו, כמה אפשר? ומי שלא שואל את זה בקול, שואל את זה בשקט. ואני שואל את זה כאן בקול, ורוצה לקרוא כמה פסוקים מפרשת השבוע הקרובה, פרשת בשלח, ורק להסביר את הפסוקים האלה. שלושה פסוקים שפשוט נסביר אותה מילה במילה, זה הכל. לא וורטים ולא ראשונים ולא אחרונים, הסבר משמעותי של כמה פסוקים מפרשת בשלח. אנחנו מדברים על פרק תתוו, פסוק כף ב', ואני ממליץ למאזינים שיש להם בשלוף חומש, לפתוח את החומש, ולקרוא מילה במילה, כי יש פה משמעות למילים, ומי שלא, שיקשיב וינסה להבין את רצף הפסוקים ואת ההסבר, לא כזה מורכב. יוצאים בני ישראל ממצרים, מגיעים לצד השני של שפת הים, עולים לחוף, הים חוזר לאיתנו הראשון, המצרים טבעו, והים פולט החוצה את כל ביזת מצרים, מה שנקרא, את ביזת הים. מיליונים של דולרים, יעלומים, זהב, מכל הבא ליד, כמויות אדירות. אבל בני ישראל מתחילים יום חדש אחרי קריאת ים סוף. אין תורה ומצוות, עדיין לא הגיעו להר סיני. אין פרעו, אין סדר יום, אין לוז, אין לאן ללכת. מה עושים? ריקים מתוכן. מה אנחנו? מי אנחנו? מה עכשיו? כן, אוקיי, ולאן הולכים? חסרי משמעות ויעד, לחלוטין, כלום, ריקים. ויסה משה את ישראל מים סוף, פסוק אב ב', ויסה משה את ישראל מים סוף. למה כתוב ויסה? אומר רשי במקום את מה שהגמרה מביאה, שמשה רבנו הסיעם בעל כורחם, הם לא רצו לעזוב את שפת הים. למה? כי כל גל הביא איתו מיליארדים. אומר המדרש, גדולה ביזת הים היא ביזת מצרים. הם יצאו ממצרים מיליונרים, מולטי מיליונרים, 60 חמורים, לובים, טעונים בכסף וזהב, לכל אחד מעם ישראל, מדרש תנחומה. ופה, סליחה, זה פרקי דרבי אליעזר, ופה אומר המדרש, מדרש תנחומה, שהם היו עסוקים בביזת הים, והיה צריך לקחת אותם בכוח. ורשי מביא את זה על המילה ויסה משה. לא רצו ללכת. בכל זאת הוא מסיע בעל כורחם, הולכים כל בני ישראל מיליונרים. כל אחד מעם ישראל, רבותיי, יש לו מיליארדים. בכל סוג מטבע שקיים, זהב, יעלומים, שטרות, תכשיטים, כלי מלחמה מזהב, מולטי מיליונרים, יכולים לקנות את כל העולם. אוקיי, לאן הולכים עם כל הזהב הזה? ויסה משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור, וילכו שלושת ימים במדבר, ולא מצאו מים. פשוט, הבנו. שלושה ימים במדבר בלי מים, הגמרא אחרת אומרת, הגמרא אומרת ששלושה ימים בלי מים בן אדם יכול למות. שבוע בלי אוכל, שלושה ימים בלי מים. הם הגיעו לקצה של החיים. מיליונים בכיס, ואין נביא, אין בקבוק מים. מיליארדים על החמור, אפשר לקנות בזה את כל טוב העולם, כוס מים, אין. שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. הם מגיעים לרמת התסכול הגבוהה ביותר שיכולה להיות עלי אדמות, פשוט תולשים את השערות, צועקים, למה? מה אתה רוצה? מה עשינו לך? למה אתה עושה לנו את זה? אבל לא לדאוג. מרחוק מתחילים להריח פתאום מעיין מים, מריחים את המים. הפה כבר יבש, כבר הם לא יכולים לזוז, אבל מריחים מים. מישהו כבר שומע את המים. מתחילים להתקדם, לרוץ בכוחות האחרונים, והנה מעיין נובע. פסוק אף ג' ויבואו מרתה, ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם. על כן קרא שמה מרה. וואי 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 וואי. זה שבר על שבר. זה כבר זהו. זה, עזוב, אני לא יכול יותר. זה המילים האלה שאני לא מסוגל. זהו, נגמר, לא רוצה, עזבו, לא רוצים. אחד אומרים, אני, אם היה פה מגדל, הייתי קופץ מהגג. אחד אומר, אי אפשר יותר. למה אתה עושה לנו את זה? מה אתה מתעלל בנו? מה אתה רוצה? צועקים, בוכים. אין יותר גרוע מזה. המים פה קרים, צוננים, מרים. ואם התורה אומרת שהם מרים, אז הם מרים, כן? זה הכי מר שיכול להיות. ואילונו העם על משה לאמור, מה נשתה? צודק, צודקים. באמת. משה רבנו יחד איתם מבין את המצוקה האדירה שעם ישראל נמצא. פסוק הבא, ויצעק אל השם. ויצעק זה הצעקה, זה הדרגה הכי גבוהה בתפילה. יש 10 דרגות בתפילה. כמו שהגמרא מביאה, יש תחינה ובקשה, ויש 10 דרגות בתפילה. צעקה זה הדרגה הכי גבוהה בתפילה. משה רבנו צועק אל השם, מה אתה רוצה מהם? מה אתה עושה? מה אתה רוצה מהם? ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. אומר לו, אתה רואה את העץ הזה? זרוק אותו למים. זורק, הנה המים נהיו מתוקים, נהיה נס אדיר. וממשיך הפסוק, ממשיכה התורה ואומרת, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. מה זה שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו? רש"י במקום מבאר לנו, גם את זה הגמרא מביאה, שבמי מרן נצטוו בכמה מצוות. מה המצוות שכבר נצטמו עוד לפני מעמד הר סיני, 3 ימים אחרי שהם יוצאים ממצרים, בשיא המדבר עומדים על שפת המים במי מרה, רואים נס גדול שהמים נהיו מתוקים, וקיבלו כמה מצוות. מה עם המצוות? דינים, שבת ופרה אדומה. כן? דינים זה דינים, כיבוד אב ואם, שבת זה שבת. שבת אפשר לשמור במדבר. גם כיבוד, גם ענייני דינים אפשר לקיים במדבר. אבל פרה אדומה? מה קשור פה פרה אדומה? אין בית מקדש, אין כהנים, אין טמאים, אין... מה קשור למי מרה פרה אדומה? שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. חוק זה פרה אדומה, שאין לה, אין היגיון. אין הסבר למה עושים את זה. אנשים לא מבינים את הטעם, ודאי שיש היגיון. אנחנו, בראש שלנו, לא מצליחים להבין את הטעם, את הסיבה של פרה אדומה. משפט זה משפטים, זה דינים, זה שבת, זה דברים הגיוניים לגמרי. ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. שם במי מרה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, מי שישמע לחוקים ולמשפטים ויאזין למצוות וישמרו את כל החוקים, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. וזה הסוד רבותיי. מה זה כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך? אם אתה לא תשים עליי מחלות, אז למה כתוב כי אני השם רופאך? אתה אומר שלא יהיה עליי מחלות. אז צריך להיות כי אני השם שומרך, אני השם מגינך. מה זה כי אני השם רופאך? ומה קשור פרה אדומה? ולמה צריך לזרוק עץ מר, עץ לתוך המים שיהיו מתוקים? וכי הקדוש ברוך הוא לא יכל להגיד למשה רבנו, מוישה, תטעם עוד פעם את המים. תואם את המים, נהיה מתוק, איזה נס. לא. ויורהו עץ, וישלך אל המים, וימתוקו המים. מה זה, מה קרה כאן? בורא עולם מלמד אותנו את הדבר הראשון שיהודי צריך לדעת עוד לפני הר סיני ולפני מתן תורה ולפני מצוות. מה הדבר הראשון? אתם רוצים להיות העם שלי? אתם רוצים להיות העם הנבחר? העם הנבחר? יצאתם עכשיו ממצרים, נכון? אין כלום, אין תורה, אין מצוות. הדבר הראשון שאני רוצה שתדעו, הראשון לפני תפילין ושבת, אני רוצה שתדעו לעמוד בניסיון. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. תלכו 3 ימים במדבר, בלי מים, עם מיליונים בכיסים, ותעמדו בניסיון, כי תבינו שלא את הכל אתם תראו בעולם הזה. לא את כל ההבנה של כל אחד ממחשבותיי אני אגלה לכם, אומר הקדוש ברוך הוא. יש גם פרה אדומה, למרות שזה לא רלוונטי לעכשיו, אני מצווה אתכם עכשיו בפרה אדומה, שתדעו שיש חוקים בלי היגיון, שאתם לא מבינים את ההיגיון. וזה מה שעם ישראל עומד. הדבר הראשון, לעמוד בניסיון, שם ניסהו. ומי שעומד בניסיון, ושומע בקול הקדוש ברוך הוא, ומאזין למצוותיו, ושומר כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאך. שלא תטעה, אומר ברא עולם, יהיו לכם מחלות, יהיו לכם אסונות, יהיה מלחמות, יהיה חללים, יהיה יתומים, אלמנות, מחלות נוראיות, פצועים, עניים, קושי. כל אחד מהם ישאל למה, למה, מה אתה רוצה ממני, למה, למה אתה עושה לי את זה? יהיה את זה. אבל זה לא המחלות ששמתי במצרים. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. מה זה במצרים? מה ההבדל? מה ההבדל? כי במצרים כותבת לנו התורה, אומר הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, אשר התעללתי במצרים. המכות של המצרים זה היה לשם התעללות, סתם לעשות להם רע. את זה אני לא אשים עליך לעולם. כל המחלה ששמתי במצרים לא אשים עליך. יהיה לך מחלות, יהיה לך ניסיונות, יהיה לך קשיים, יהיה תומים ואלמנות, ואתה תלך במדבר שלושה ימים ולא יהיה לך מה לשתות עם מיליונים בכיס. כל זה כי אני השם רופאך, כי אני רוצה לרפא אותך, אני רוצה לחזק אותך, להרים אותך על נס, מלשון ניסיון. אבל אם תעמוד ותשמע לכל מצוות השם, אל דאגה. גם עץ מר כלענה, מר, יכול להיכנס למים מרים ולהפוך אותם למתוקים. אם אתה תשמע בכל השם אלוקיך, אתה תראה שגם נס מעל לטבע כפול ומכופל יכול לקרות לך. ולכן הקדוש ברוך הוא עשה כזה נס, עץ מר לתוך מים מרים ויצא מזה מתוק. אנחנו בתקופה הזו, וחובתנו בתקופה הזו לזכור ולדעת, כל אחד מאיתנו, שאנחנו לא מבינים הכל. יש חוקים, יש דברים שאנחנו לא מבינים, יש ניסיונות, אבל זה בדיוק בגלל שאנחנו יהודים, וזה בגלל שהשם מרפא אותנו. וככל שנעמוד בניסיון, נתרפא מהר יותר.
לא יוכלו לחבריס אהבות, לא יוכלו ונהרויס לא ישטפו, לא יוכלו, לא יוכלו מים רבים, לא יוכלו לחבויס סואב, לא יוכלו ונהרויס לא ישטפו, לא יוכלו, לא יוכלו. כשוי שנו, כשוי שנו, בין החויכים, בין החויגים, גילה יוסי, בין הבונויס, בין הבונויס. כשוי שנו,
שושנה בין החוכים, כן ראיתי בין הבנות, כתפוח בין עצי היער, כן דודי בין הבנים, בצילו חימדתי וישבתי ופיריו מתוק לחיקי. גם מילים שמתאימות לטו בשבט, אבל הפירות זה המצוות של עם ישראל, מתוקים לחיקו של הקדוש ברוך הוא כביכול. וכשושנה בין החוכים, עם ישראל גם בין כל הקוצים ובין כל החמאס וכל האסונות וכל המרצחים ושבעים הזאבים שסביבנו, הקדוש ברוך הוא יורד ושומר עלינו כמו שושנה בין הקוצים, שאף אחד לא יפגע בנו. ואם פוגעים בנו, אנחנו צריכים להבין את המסר ולהבין למה. אנחנו חוזרים עכשיו לענייני השיעור שאנחנו רוצים ככה לעסוק בו ביחד. חברות הרב חיים זפרני מיד מצטרף אלינו לכאן, ואנחנו הערב, כמו שכבר הקדמנו ואמרנו, מדברים על גניבת דעת. ונפתח עם המאזין שאיתנו על הקו. שלום וערב טוב.
ערב טוב, שלום וברכה.
כן.
יישר כוח גדול על התוכנית, דבר ראשון. ונעים לשמוע את הכל, גם בעיקר בקול של לימוד.
טוב, בשמחה. מה בפיך?
לפחות על אחת מהשאלות, זו גמרא במסכת חולין. באמת שיש שם סוגיה ארוכה, אני פתחתי בחולין דף צדיק דלת עמוד א'. הגמרא, באחד מהדוגמאות, מה שציינתם הרבה דוגמאות, אבל למשל אותו אחד
מרזוטרה ורב נחמן.
יש ברייתא, אז תניא היה רבי מאיר אומר, אל יסרב אדם
לחברו. זה בעמוד א'.
כן, כן.
אוקיי.
ויודע בו שאינו סועד. ורש"י מסביר, לא יפציר בו, הועיל ויודע שלא יעשה, משום דגונב דעתו, להחזיק לו טובה בחינם, כסבור שמן הלב מסרב לו.
אז זה חולין דף צדיק דלת עמוד א', יש גם בצדיק דלת עמוד ב', גם כן עוד סוגיה שממשיכה בנושא הזה, אנחנו נעסוק בזה עוד מעט, כן, אבל אתה נוגע כבר בנקודה, אבל מה היה שם המקרה, מה אתה לומד בגמרא, מה היה המקרה שלכאורה הוא גנב את דעתו?
אז אני אומר, אני לומד מזה מה אסור, אבל יכול להיות גם בחלק מהמקרים, גם דברים שיכול להיות שהם שונים מזה. זאת אומרת, במקרה שעליו הגמרא מספרת, שבן אדם בא, מזמין את החבר שלו, כשהוא יודע שהוא לא הולך להגיע, והוא רוצה שחברו יחזיק לו טובה על זה, מבחינתו הוא יסתדר.
אז מה הוא גנב? אז מה? אז רש"י אומר כי גונב את דעתו. מה, מה הוא גנב? מה, מה, איך אתה מלומד את רש"י? מה, מה זה? מה גונב?
אני מניח שהוא, החבר משוכנע שהוא בא לכבד אותו.
בסדר. מה רע? מה, להרבות שמחה בין אנשים? מה, מה, מה הבעיה? מה הוא גנב פה? מה הוא עשה? מה... רש"י אומר הוא גונב את דעתו, נכון? אז מה, אז... מה רש"י רוצה? איך, איך הוא, מה הוא גונב?
רש"י בסיום דבריו אומר אולי את הנקודה היותר, כסבור שמן הלב מסרב לו, כן.
שמה?
כסבור שמן הלב הוא מסרב לו, כן. מסרב, זאת אומרת, הוא מפתיר בו, וזה מגיע מהלב באופן... פנימי באמת מאהבתו.
ולמעשה, ובזמן שזה לא ככה.
זה לא ככה.
ואז מה? ואז מה? מה? אוקיי, אז, אז איפה? אז זה לא יפה, נכון, זה לא נעים, זה שחקן, זה אדם צבוע, לא יודע איך לקרוא לו. הוא לא ירא שמיים גדול. אבל מה הוא גונב כאן? זאת השאלה. תודה רבה לך על הדברים. בשורות טובות. טוב. אני חושב שגם המאזינים הבאים, אני רואה מה היה פה, גם השאלות שכתובים, הכל פחות או יותר, יש פה עוד כל מיני נוסחאות של שאלות. אנחנו נדבר על הכל, נקיף את הכל, נלמד את הכל, ובהמשך אולי נעלה עוד, עוד מאזינים שירצו להצטרף לשיעור, להוסיף דברים. המספר הוא 03-593-93. מיד אחרי הפרסומות יהיה כאן הרב חיים זפרני, ואנחנו נפתח מיד בתחילת... ההסברים, קודם כל הבסיסיים, לנסות להגדיר על מה אנחנו מדברים כאן הערב, מהי גניבת דעת.
עכשיו איתכם, סדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי כוחה.
שלום וערב טוב, הרב חיים זפרני.
שלום הרב אבי, מה שלומך?
ברוך השם, באמת תקופה לא פשוטה. שיהיה בשורות טובות, שם יעזור.
אמן.
בזכות זה שאנחנו גם לומדים תורה, והרבה לומדים איתנו ביחד, ושאנחנו בעצם מהלימוד הזה מנסים לתקן את תהליכותינו, להבין מה מותר, מה אסור.
נכון.
בן אדם לחברו, זה לפני הכל.
ואין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל ארבע עמות של הלכה בלבד.
כן.
והנה אם אנחנו מדברים על דברים אקטואליים שנוגעים למעשה, זה הכי הכי חשוב. באמת שהרב אבי, אני רוצה לשתף אותך במשהו שמישהו שאל אותי, הוא אמר לי... שהתפרסם עכשיו לאחרונה איפה שהיה את הפיצוץ בעזה שם, איפה שהיה מבנה שם שהכינו את זה לחבלה ובסוף זה התפוצץ בטעות. המקום הזה היה מוכן כדי לעשות, אתה תגיד לי אם זה נכון, זה מה שאמרו לי, שהמקום הזה עשה כדי לעשות אזור חיץ.
כן.
וככה התפרסם בעיתונות מחוץ.
כן, כן, אני רוצה לעשות שטח הפרדה גדול.
יפה. ואומות העולם לא מקבלים את זה. אז מספרים להם סיפורים אחרים בעיקרון.
כי הם כאילו חושבים שמדובר בהתיישבות, בכיבוש, סיפוח של השטח הזה.
זה שלב אחד.
כן.
הבנתי שיש כאלה שממש רוצים לספח חלק מצפון רצועת עזה. אומרים, אם אתה רוצה באמת להניש את המחזיר...
תחזיר לשם את גוש קטיף.
קח להם את הקרקע. קח להם את הקרקע. כל הצפון כבר מלא מפולט. וזה. עכשיו, לא מספרים את זה לאומות העולם. אומרים להם, לא, אנחנו לא רוצים לכבוש, אנחנו בסך הכל רוצים רק להרוג את החמאס. שאל אותי, מה אתה אומר? האם זה לא גניבת דעת? מה אתה חושב? האם זה שאני גונב את דעת העולם, ואני מספר להם שאני לא הולך לכבוש, לא הולך לכבוש את עזה, ונניח שאני כן רוצה, האם זה גניבת דעת או לא? לא זו בלבד, אלא שיש כאלו מהצד השני של המתרס, שהם לא, הם חושבים שצריך להקים מדינה פלסטינאית וכל מיני דברים כאלה. עכשיו הציבור לא יקבל את זה, אז הם לא מספרים לו את האמת. הוא אומר לו, לא, עזבו, היום שאחרי נדבר אחר כך. אז הם גונבים את דעת הציבור או שלא? זה גניבת דעת או לא גניבת דעת? האם זה דבר שאסור או לא? מה אתה חושב?
האם באמת יש מושג כזה של גניבת דעת מול אומות העולם?
בדיוק, ואני גם לא חייב להם כלום. כן חייב, לא חייב.
מה אכפת לי מה הם יחשבו?
מה שמעניין הוא, אמרתי לאותו יהודי, אמרתי לו, תקשיב, אתה לא מאמין, הדבר הזה שעליו אתה מדבר, היה בדיוק לפני 4,000 שנה.
ממש.
סיפור דומה. עומדים בני ישראל, פונה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, בפרק ג', פרשת שמות, ואומר לו, גש לפרעה מלך מצרים, תגיד לו, אנחנו צריכים ללכת דרך שלושת ימים.
לעבוד את אלוקנו.
בדיוק.
שלושה ימים חוזרים.
למה שלוש ימים? כי הר סיני נמצא נכון. מרחק שלוש ימים, זה נכון. אבל הם חושבים לחזור או לא?
ודאי שלא.
לא, אבל מה הם אומרים? נלך דרך שלושת ימים. אחרי זה בא משה רבנו בסוף פרשת שמות, ואומר בפרק ה', אומר כן, אנחנו הולכים שלושה ימים. אחרי זה בפרשת וערה, קורא, סוף סוף קורא הרוב. פרעה נבהל, רואה עריות, נמרים ברחובות, אומר אני לא יכול.
שחררו.
מה הבעיה? תסבכו בארץ. אומרים לו, לא, אנחנו לא יכולים, אנחנו חייבים לצאת מחוץ לארץ מצרים. נלך דרך שלושת ימים. עכשיו זה לא מובן, אתה כבר תופס את פרעה בגרון, תגיד לו את האמת, מה זה שלוש ימים? שלוש ימים. מה קורה בפרשה שלנו? סוף סוף פרעה רואה שהם הולכים, ויוגד למלך מצרים כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם, ואמרו, מה זאת עשינו כשילחנו את ישראל מעובדנו? פרעה, לא הבנתי, אתה רגע שלחת אותה, מה אתה רוצה מהם? באים אליו השליחים ואומרים לו, תשמע, הם לא הולכים שלושה ימים,
הם עבדו עליך,
הולכים ולא חוזרים. מה קורה פה? למה כל הסיפור הזה?
כן.
זה פשוט, זה
נקרא הונאה.
בדיוק.
מה זה?
הונו את אומות עולם, וגם, אתה שואל, למה?
למה? מה העניין? למה לא אמרו לו את הכל על השולחן?
חיפשתי, מצאתי ברבינו חיים פלטיאל מבעלי התוספות, הוא שואל את השאלה הזאת, והוא אומר ככה, הוא אומר, לקדוש ברוך הוא היה מטרה, הוא רצה שהם ילכו למצרים וישאילו את הכלים, כלי כסף וכלי זהב. עכשיו, כשבא ינקלה, ודופק בדלת לאחמד בדלת, ואומר לו, אחמד, מה נשמע?
תלווה לי את הפמותים.
בדיוק. אז הוא אומר לו, מה הפמותים ואיך תחזר לי? אומר לו, הולכים שלושה ימים.
שלושה ימים.
טוב, שלושה ימים, יאללה, בקטנה, תיקח, תחזיר.
כל המטרה של ההצגה שחוזרים בעוד שלושה ימים, לפי רבי חיים פלטיאל, זה כדי לגנוב מהם את הסחורה.
זאת אומרת, אם הם היו יודעים
שהם הולכים ולא חוזרים, להם כלום.
לא היו מביאים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עושה את כל זה, צריך להבין למה, בשביל מה, יש לו בעיה, הרי יכול להטביע אותם שם, לקחת להם את הכסף, מה העניין בכל הסיפור הזה? אבל אנחנו קודם כל שואלים, האם מותר לעשות את זה או אסור? עובדים על אומות העולם.
הלכתית.
בדיוק. בכלל, מה זה גניבת דעת?
ופה, במקרה הזה, השאלה גם יותר קשה, כי מלווים על מנת שלא להחזיר, זה עוד עניין. זה מגוי כבר, זה עוד שאלה.
נכון. לא, אבל אם הוא שואל, יכול להיות אותו ינקלה אומר, אני חושב להחזיר. זה שאתה לא היית מאמין לי וחושב שאני לא אחזיר, לא, אני דעתי להחזיר, הכל בסדר. הוא לא יודע את זה, מה יודע? אולי המסכים. מה קרה בסוף? באו המצרים, טבעו בים, אין למי להחזיר, די, זה הפקר. אז זכינו בזה, אבל עוד מעט נראה אם באמת זה בכלל דיון כל הנושא הזה. אבל השאלה היא קודם כל, כמו שאתה פתחת, מה זו גניבת דעת?
בדיוק, מה זה? יש פה את המילה הזאת, גניבה.
גנבתי את הדעה, גנבתי למישהו משהו, לקחתי למישהו
אפשר
משהו.
לגנוב דעה?
מה גנבתי לו? חפץ, לקחתי לו משהו.
לא ברור, מה זה המושג הזה?
אני יושב בבית כנסת ומדבר איתך. סתם שטויות, פוליטיקה.
לא בבית כנסת.
חס ושלום. פתאום נכנס
משהו. לא, שלא יחשבו שזה מה שאנחנו עושים.
חס ושלום, לא היה זה בשביל הציור, כן, כמובן, טוב על התיקון. נכנס מישהו לבית כנסת, לא נראה לנו, אז כאילו אנחנו מתחילים עכשיו לשבת ללמוד, דבר בלימוד. זה דברים שקורים לבחורי ישיבות. בחורי ישיבות, אנחנו ברוך השם לא נמצאים בגיל, אבל יש כאלה שעושים. אז עכשיו בא קורא בן אדם ונכנס מישהו והוא אומר, רגע, יש בעיה עם זה? מה, אני חייב לו משהו? מה קרה?
מה אכפת לי?
שיחשוב. מה הבעיה? אני לא רוצה שהוא יחשוב עליי שדיברתי, ואני עכשיו עושה.
הבאנו אחת השאלות שמגיע משודח לעתיד. בא לראות בחור בישיבה, אתה מכיר את זה, אתה יודע, שמסתובבים הורים, כל מיני כאלה, לראות מי זה הבחור, הוא שואל מי זה זה, אומרים לו שורה שלישית בסוף, ליד החלון, לא, אחד אחריו, זה, זה כן.
היינו מקבלים תמיד מידע, שימו לב, יש מישהו.
עכשיו, הוא נגנב לאוזנו הבחור הזה, שמגיע מישהו לראות אותו. הוא מחליט שאת ה-18 הזה הוא עושה חצי שעה.
וואו.
הוא מתנדנד, ולומד בעיון, לא יודע באמצע מה היה. מותר או אסור?
זהו, מה, יש בעיה בכלל שגניבת דעת? אז באמת בתוספת בפרק זין בבבא קמא כתוב, שבעה גנבים הם. זאת אומרת, יש שבעה סוגים של גנבים. הראשון שבכולן, גונב דעת הבריות. זאת אומרת, יש באיזשהו צד חומרה גדולה ביותר לגונב
מכל
דת.
מכל סוגי הגנבים, יותר מגנב שגונב כסף ממישהו.
למה? כי התורה יורדת לסוף דעתו, אומרת התוספתא, שאם הוא יכל, אומרת התוספתא, שאם הוא יכל לגנוב דעת העליונה, הוא היה עושה גם את זה.
ויותר מזה, כי...
זה בן אדם.
ויותר מזה...
פולישטיק.
ויותר מזה, הרב חיים, למה זה הדבר הכי גרוע, הכי גבוה בשבע סוגי הגניבות? אי אפשר להחזיר את זה.
יפה.
אי אפשר להחזיר את זה.
אתה יכול לספר לו, אבל...
אתה יכול לספר לו, לא, אבל את השנייה הזאת, שבזמן הזה, שאני עמדתי בסיטואציה, ומישהו גנב את דעתי, לא תוכל לתקן. תוכל אחרי זה ליישר את הדברים כמו גזל שינה, כן?
יפה מאוד. בוא נבטח מה זה גניבה דעת, ואז אפשר להחזיר או לא. אז השאלה היא, אז באמת, אז אם ככה השאלה עומדת וניצבה, איך יכול להיות שבני ישראל שיקרו את המצרים, ועל ידי, שיקרו לא, הם לא אמרו שהם חוזרים, שים לב, הם אמרו נלחם דרך שלנו, לא כתוב שהם יחזרו, שום מילה כזאת לא כתובה, אבל הם גנבו את דעתם שהולכים לשלושה ימים, ולכן הם נתנו להם משילון כלי כסף וכלי זהב.
נקודה חשובה, כי בתורה לא כתוב את השקר על השולחן.
נכון.
משה לא אומר עוד שלושה ימים חוזרים, זה אסור.
טוב.
כן, הלאה.
נשאיר את זה רגע בפינה.
טוב.
ונראה אם אנחנו יכולים להתקדם הלאה. אני רוצה, מה שאתם דיברתם קודם עם המאזין, במסכת חולין דף צדיק ד', הגמרא אומרת שמרזוטרה, הבן
שלו... הוא הביא את בעמוד א'.
בעמוד א'.
כן.
בסדר.
שזה מדבר על סוגיה אחרת שם. ששם באמת רשי אומר שהוא גנב את דעתו כי הוא חשב מראש, הוא חשב שזה בן אדם חכם. כן.
טוב. אבל אני רוצה להיכנס פנימה. יש איזה תלמיד חכם גדול, מרזוטרה, היה גדול הדור, בנו של רב נחמן, היה הולך, בוא נלך בציור שלנו, הולך מירושלים לתל אביב. היה הולך ברגל. פתאום למי הוא רואה לנגדו? את רבא ורב ספרא באים לקראתו. הוא אומר, וואה, לא נעים, מה באתם לקראתי? באתם להקביל את פניי? לא הייתם צריכים לתרוח, למה תרחתם? רב ספרא ניבל, הרי הם לא הגיעו בגללו. זו גניבת דעת.
נכון.
אומר לו רב ספרא, תשמע, אנחנו לא ידענו שאתה עומד. אם אנחנו היינו יודעים שאתה מגיע, היינו יוצאים לקראתך, היינו באים אליך. אליך לירושלים היינו מגיעים. אומר לו רב נחמן, אומר לו רב, תופס אותו בצד, אומר לו, תגיד לי, מה עשית? מה עשית? מה אתה אומר לו דבר כזה? בשביל מה אתה אומר לו דבר כזה? ברגע שאתה אומר לו, אתה מחליש את דעתו. אומר לו רב ספרא, מה אתה רוצה? סליחה. מה, אני לא אגיד לו, אני הרי גונב את דעתו, הוא חושב שאנחנו באנו להקביל את פניו וזה לא נכון. מה אתה חושב? האם דבר כזה זה גניבת דעת או לא גניבת דעת? לכאורה.
לכאורה.
זה גניבה דעת, כן. זה גניבה דעת. אבל אומרת הגמרא, אמר לו רבא, זה לא גניבה דעת, למה? אנחנו אמרנו לו משהו?
אנחנו שתקנו.
שתקנו, הלכנו בדרך.
זה שהוא החליט, והוא שאל וענה כבר לעצמו את התשובה, זה בעיה שלו.
שיחשום מה שהוא רוצה.
אז כלומר, שאם הבאנו בשאלה את הציור שהוא שמגיע לבקר מישהו בבית חולים.
תספר את זה שוב, איך הפרטים?
הפרטים פשוטים מאוד, אדם הגיע לחדר לידה עם אשתו, ברוך השם, במזל טוב, ועד שהלידה, לא יודע, התעכבה, או אחרי הלידה, היה לו שם איזה שעה פנויה, הוא אומר לך לבית כנסת, ובית כנסת הוא פוגש את חבר שלו, אומר לו, מה אתה עושה פה? אומר לו, אני אשתי בחדר לידה, ואתה מה אתה עושה כאן? אומר לו, מה? אתה לא יודע שהרב...
זה נפצע במלחמה? מי?
לא, לא, הרב שלנו פה מהשכונה פה, מאושפז. הרגיש לו טוב הבוקר. מה כן? אז אני קפוץ אני אקפוץ מיד לבקר אותו. הוא קופץ, נכנס אליו בחדר, הוא לא מאמין שהוא הגיע, כי זה שבא לבקר אותו, זה שנולד לו עכשיו חדר לידה, זה בנם מאוד מאוד עסוק, כל דקה שלו זה מאות שקלים. הוא לא אחד שיבוא עכשיו לבית חולים לבקר, לצורך חנייה, נו לבקר את הרב שפעם בשבוע הוא פוגש ב... מה, הגעת במיוחד בשבילי? כל הכבוד! וואו, מה, עזבת את הכל? באת מבית שמש? מה זה בשיא הפקקים? זה שעתיים הלוך, שעתיים חזור.
רגע, יש בקיצור, נמאס.
זה חבל על הזמן. הוא לא אמר מילה.
מה אתה אומר, הוא צריך להגיד?
לדעתי כן. מה זה?
אבל הוא איתת עצמו, לא אמרתי כלום. לכאורה זה אותו דבר, הוא איתת עצמו.
לא יודע, ולא יודע, באמת בתחושה, אולי הוא צריך להגיד. השאלה היא עוד פעם, נחדד מה זה גניבה דעת, ננסה להבין אם הוא צריך להגיד או לא. מה זה, מה הוא גונב?
אני חושב... שזה קצת שונה מהסיפור של רבא ורב ספרא בגמרא, כמו שאתה חשבת מההתחלה. ברגע שבן אדם מגיע לבית חולים, אנשים הולכים בראש...
זה לא לפגוש מישהו בדרך.
בדיוק. זה דבר לא טבעי שאתה פתאום מגיע לבית חולים?
בדיוק, בשעה הזאת, לחדר הזה,
למקום הזה. זה נקרא שאני איתת את עצמי. אני רואה אותך מגיע לפה. אני הייתי אמור, בשולחן ערוך, כתוב את זה בלשון יותר חזקה. הוא אומר, דבר שבן אדם היה אמור לעלות על הדעת, והוא לא אלא, זה בעיה שלו. אבל פה אני אמור לעלות על הדעת שאתה מגיע לבית חולים.
גם עוד משהו. אתה יודע, יש גם הבדל בין בית חולים אחד לשני. למשל, הדסה עין כרם בירושלים, צריך נסיעה מיוחדת כדי להגיע לשם. זה לא על הדרך, זה לא בית חולים בביקור חולים במרכז העיר או בבני ברק, מעייני הישועה. אתה באזור כבר, מה זה, דקה הליכה, אתה במעייני הישועה. אתה לא צריך להגיע במיוחד. ויש בתי חולים שאם אתה מגיע לשם, סימן שבאמת באת לשם במיוחד, וזה קצת שונה.
נכון.
זה קצת שונה.
נכון.
אז במקרה הזה, אם הוא מאושפז בשערי צדק, סליחה, בהדסה עין כרם, וזה בית חולים נידח, אז הוא צריך להגיד לו.
נכון. אבל מה קורה כאשר הוא כבר... הוא כבר הגיע לשם. אז מה עכשיו הוא ילך יחזור אליו ויגיד לו שהוא הגיע...
סליחה, לא באתי בזה, כבר באתי, לא באתי במיוחד. זה כמו כאלה שקופצים לחתונה ונכנסים 5 דקות, אבל הם לא יודעים שבכלל הוא הגיע לבני ברק לירושלים מסיבה אחרת בכלל.
אבל אנשים שהולכים, אני חושב שאנשים...
אבל זה דומה לשהולכים בדרך.
נכון. כי בן אדם שמגיע לבני ברק זה דבר
נכון. זה בדיוק, זה דומה להולך בדרך, זה לא בא במיוחד. אבל אם זה אולם בדימונה, אולם אירועים, אז הוא בא לשם במיוחד.
נכון.
אף אחד לא יודע שהוא בכלל בא באותו רגע לעשות איזה עניין אחר בדימונה, מה קרה, נפל לו בדיוק על אותו יום. אף אחד לא מעלה את זה בדעתו. בעל השמחה בטוח שהוא בא במיוחד בשבילו, וזה שונה.
אוקיי. אז עכשיו לפי זה, עם פרעו.
כן.
מה אתה אומר עם פרעו? פרעו, לאיזה מקרה זה דומה? האם פרעו הוא זה שהטעה את עצמו, שהוא חשב שהם הולכים לשלושה ימים והם לא חוזרים, או שהם הטעו אותו? הוא היה אמור לעלות בדעתו שהם הולכים ולא חוזרים או לא? לאיזה מקרה זה דומה? למקרה של בית חולים?
זה דומה. הוא היה צריך לעלות על דעתו. ברור.
היה צריך לעלות על דעתו שהם הולכים ולא חוזרים? הוא אומר, הם אומרים לו נלכה דרך 3 ימים?
מה, הוא עד כדי כך טיפש?
אתה אומר, אתה אומר דבר מעניין, הוא היה צריך לעלות על דעתו שהם יברחו.
הם עובדים פה בעבודת פרך, אתה משחרר אותם לדקה, מה הם יחזרו? זה כמו אסיר, יוצא מהבית סוהר, אומר לסוהר, תקשיב, עוד שעה אני חוזר. אני קופץ לעיר וחוזר.
טוב, אבל מצד ההטייה, אבל מצד ההטייה, אתה אומר, מצד ההטייה, השאלה היא מצד ההטייה, האם אני עכשיו את
אני אומר מצד הסברה, אבל כנראה שלא, באמת שמצד ההטייה הוא היה צריך להאמין להם. עכשיו, למה הוא היה צריך להאמין להם? אני אתן לך גם את התשובה לשאלה. הוא האמין להם בגלל שמשה רבינו כל הזמן בא ודיבר בשם בורא עולם. הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא הולך לתת לך מכות, הקדוש ברוך הוא הולך לעצור את המכות, הקדוש ברוך הוא יחליט ככה, הקדוש ברוך הוא ככה, ואותו אנחנו הולכים לעבוד 3 ימים. פרעה אומר, הם לא ישקרו. אם הבורא הזה שעושה כאלה מכות שהחרטומים שלי לא מצליחים לעשות, איתו הם לא ישחקו. אם הוא אמר 3 ימים, הם יחזרו לפה 3 ימים. זה להבדיל לפלפי הבדלות, זה כמו גוי שמאמין ליהודי, כי אומר, יהודי לא שקר, יהודי לא משקר, יהודי יש לו...
אתה יודע, אתה אומר דבר יפה. אני כמדומני שהרוח חיים אומר משהו דומה. הוא אומר, איך עלה בדעת פרעה, אחרי כל מה שהוא עשה במצרים,
שהם יחזרו.
לא, איך הוא יצא לרדוף אחריהם. אחרי כל כך הרבה מכות, שמוד יבואו,
מה אני עוד נסגר, מה אתה עוד רוצה?
אומר הרוח חיים, הוא חשב שהבעיה זה רק הקדוש ברוך הוא, לא עם הישראל, יש לו בעיה עם המצרים לצאת ממצרים. ברגע שיצאנו ממצרים, עכשיו זהו, התחייבנו ל3 ימים, נגמר, לא 3 ימים, כמו שאתה אומר בדיוק, לא התחייבנו 3 ימים, נגמר. מה אומרים המאזינים על זה?
מה אומרים המאזינים? אנחנו מיד אחרי החדשות של השעה 12, אנחנו פותחים כאן שוב את הקווים, אנחנו רוצים עדיין לחדד גם מה זה גניבת דעת, יש לנו פה שורה של שאלות לענות עליהם, יש לנו בשביל זה את כל השעה הבאה, ואתם כמובן מוזמנים להתקשר 03-593-93, אנחנו מדברים הערב על גניבת דעת. האם מותר להעתיק ממבחן אחד מהשני? האם מותר לחכות? חקיין, מתקשר ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר X. שלום, זה נתניהו. כן, כן, ראש הממשלה, כן, שלום, שלום. רק רציתי להגיד לך תודה על עבודתך המסורה, אתה אחד מהשרים המוכשרים ביותר. תודה רבה ומנתק את הטלפון. הוא מבסוט, השר הזה עשה לו את היום, מותר או אסור? סליחה, מה? בעיה שלו, מה? שימחתי אותו, מה הוא רוצה? מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר רע. אוי נע, מה זה לא עשית דבר רע? אתה מחכה מישהו אחר. מה זה? גנב, גנב דעת. לא, מה פתאום אין פה גניבה דעת? יש או אין? באמת שאלה מעניינת. וכולי, שאלנו על השידוכים, ושאלנו על סופר שעושה מבצע, כאילו מבצע. ושאלנו פה כל מיני שאלות, נדבר על הכל בשעה הבאה. פנחס בינדר, הטכנאי שלנו, תודה רבה גם לנתי שולמן בהפקה, ואנחנו בשעה הבאה נעסוק בהרחבה בעניין הזה, ונותנים תזכורת למאזינים. החל משבוע הבא בעזרת השם, התוכנית שלנו תתחיל בשעה 10, יום רביעי, לא בשעה 11, מקדימים שעה לשעה 10, עד חצות לילה, יותר מוקדם, אנשים קצת רוצים להיות יותר עירניים, ושלא נעבור על גזל שינה, אז אנחנו עושים, מתחילים את התוכנית יותר מוקדם בשעה 10. אז זהו זה, יומן חצות קצר ושווים יד.
מיד אחרי החדשות חוזרים לסדר רביעי עם אבי ממרן.
חי תמיד איתי.